משען בכה, כל משען מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר חשים ונסופנים ויועץ, וחכם חרשים ונבון לחש. ונתתי נערים שריהם ותעולים ימשלו בה, וניגס העם איש באיש ואיש ברעהו, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. כי יתפוס איש באחיו בית אביו, סמלה לך קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תחת ידיך. יישא ביום ההוא לאמור, לא אהיה חובש ובביתי אין לחם ואין סמלה, לא תשימוני קצין העם. כי חשלה ירושלים ויהודה נפל, כי לשונם ומעליהם אל השם, למרות עיני כבודו. הכרת פניהם ענת הבם, וחטאתם כסדום הגידו, לא חיחדו. אוי לנפשם, כי גמלו להם רע. אמרו צדיק כי טוב, כפרים עליהם יאכלו. אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. אמין הבשב מעולל ונשים משלבו, עמים מאשריך מטעים בדרך אורחותיך בלערו. ניצב לריב השם ועומד לדין עמים, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. ואתם ביערתם הכרם, גזלת העני בבתיכם. מה לכם תדכאו עמי ופני עניים תתחנו, נאום השם, שם אדנות שם הוויה. נאום השם צבאות. ויאמר השם יען כי גברו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה וברגליהם תעקסנה. וסיפח אדוני קודקוד בנות ציון והשם פתהן יערה. ביום ההוא יסיר אדוני את תפארת האחסים והשביסים והסהרונים, הנטיפות והשירות והרעלות, הפערים והצעדות והכישורים, ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף, המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים, הגיליונים והסדינים והצניפות והרדידים, ותחת בושם ממקי יהיה, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה כורחה, ותחת פתיגיל מחגורת שק, כי תחת יופי. מתייך בחרב ייפולו, גבורתך במלחמה, וענו ואבלו פתחיה, וניקת על הארץ תשב, והחזיקו שבע אנשים באיש אחד, ביום ההוא לאמור לחמנו נוחל ושמלתנו נלבש, רק יקרי שמך עלינו, אסוף חרפתנו. ביום ההוא יהיה צמח השם לצבי ולכבוד, ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל. והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. אם רחץ אדוני את צועת בנות ציון ואת דמי ירושלים, ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח בער. וברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראיה, ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה. וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, ולמחסה ולמסתור, מזרם וממטר. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הבאים, והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורינו מדרכיו, ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, שפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמירות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כמה אלו רמזים אתם מוצאים לפרשיות ספר דברים? נוסף לפרשת המלך או לפרשת כי יפלה?
שבע נשים באיש אחד.
מה?
שבע נשים באיש אחד, התקלות, תורות.
שבע נשים באיש אחד. פרט?
כתבו, זה קללות, זה...
כתבו. הקללות של כתבו. כן. מה עוד? כן. יפה. יפה. אני עוד לא הסברתי את הסדר שקראתי, אבל יפה. מה עוד? גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, הזכרתי כבר בסוף השיעור שעבר, אז אתם לוקחים את זה כמובן, כן? גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר 50. מחצית מהרשימה הזאת מיוצגת באופן ברור בפרשת שופטים, נכון? פרשיות המלחמה, כולל שרי צבאות בראש העם, שופט, שופטים, נביא את הקים להם מקרב החיים כמוך, כי הגויים ההם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן. וזקניך ושופטיך, הזקנים יחצו את ידיהם. הרשימה הזאת של משען ומשנה של הנהגת ירושלים, יש בה כמחצית הרשימה מוכרת, ידועה לנו מפרשת שופטים בספר דברים, או בספר דברים בפרט, ויש עוד יועץ וחכם חרשים ונבון לחש. זה מקורבי תתתתה אמרו לכתבנו, אלה שלוחשים על האוזן, שמדברים שושו בחכם חרשים רק בשקט שאף אחד לא ישמע כל מיני דברים. המקורבים, היועצים המקורבים, החברים, ראי המלך, כן, עצם התופעות האלה אומרות לכם ש עם כל השינויים שחלו, יש דברים שאינם משתנים. אבל מעניין שיועץ ורע המלך, לא שמענו דברים כאלה בספר דברים. לא היו במדבר עדיין אנשים שהתפרנסו מתפקידים שכאלה. בירושלים כבר היו. המדרש על משען לחם ומשען מים, אתם יודעים? משען לחם אלו הלכות, משען מים אלו אגדות. זה מדרש נפלא שאומר ש בבוקר צריך ללמוד גמרא והלכה, ובלילה אפשר ללמוד תנ"ך. כל משען לחם, כל משען מים. כמובן הפשט הוא אלה שמפרנסים את העם לחם ומים, אלה שאחראים לספק לו כל צרכיו, שרים למיניהם. אז כאן יש יותר מאשר רמז, יש אמירה מפורשת. הספר דברים ניקח את הדברים הברורים, הבולטים. ואתם ביארתם הכרם, גזלתי אני בבתיכם. השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. ואתם ביארתם הכרם, גזלתי אני בבתיכם. נכון? יש כמה פרשות שקראנו בכיתצה על זה, פרשיות. נכון, כן. לא תתה משפט גר יתום ולא תחבול בגד אלמנה, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו לגר יתום ולאלמנה יהיה, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים. על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. יש כמובן לפני כן, כי תשב ורעך משת מאומה, תבוא אל ביתו לאבות אבותו, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושב בו יוציא אליך את האבות החוצה, ואם איש עני הוא לא תשכב באבותו, שב תשיב לו את האבות כבו השמש, ושכב בסלמתו ורחק הולך תהיה צדקה לפני השם אליך, לא תשוק שכיר עני ואביון מאחיך ומגרך אשר בארצך בשעריך, ויומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא לך אל השם אליך חטא. כל הפסקה הזאת כולה ניצבת מאחורי ניצב לריב השם ועומד לדין עמים, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושרה, ואתם ביארתם הכרם, גזלת יעני בבתיכם, מה לכם תדכאו עמי. אבל אני חושב ששיא השיאים הוא יען כי גבהו בנות ציון. יש פה דרשה יוצאת דופן על פרשת אשת יפת תואר, כמובן אשת יפת תואר, כן, אלא שבספר דברים אשת יפת תואר היא שבויה גויה, נכון? שחייל מישראל חשק בה בתוך השבייה, בתוך המלחמה. ואילו בישעיהו לא עלינו חס ושלום, השבויות הן הנשים היפות המופשטות, נכון? והסירה את סמלת שבייה מעליה, ישבה בביתך, גילחה את ראשה, עשתה את ציפורניה, הסירה, השם יסיר את תפארת בנות ציון היפות. מתייך בחרב ייפולו, מתים זה אנשים, נכון? עיר מתים, אנשים וטף, מתים הם אנשים. מתייך בחרב ייפולו, זה לא מתים אלא מתים. מתייך בחרב ייפולו, גבורתך במלחמה, הייתה מלחמה, בחורים נפלו, והיא, הן בנות ציון, או היא בת ציון, בסוף הפסוק האחרון שם, וענו ועבלו פתחיה של בת ציון אחת כנגד כולן, שהיא יושבת אבלה לארץ וניקעת לארץ, תשב, ישבה בביתך ובכתה את אביה ודימה ירח ימים. יש פה דרשה מזעזעת שאומרת, אתם חושבים שכל הבעיה היא איך לנהוג בשבויה אשת יפת תואר, שבויה גויה, כי תצא למלחמה לאויביך ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביה, זהו, זה הכל מסודר, הכל תמיד בטוח. זה לא, זה לא, זה יכול להתהפך. השבויות יכולות להיות בנות ציון היפות, או האבילות לארץ תשבנה, בנות ציון היפות. והחזיקו שבע נשים באיש אחד, למה? לחמנו נוכל ושמלתנו נלבש, רק יקרה שמך עלינו סף חרפתנו, כי הרבה בחורים נפלו, אין גברים ואין רוצות להיחס באיש כדי שלא יהיו עבודות. נשים לבדן היו עבודות. גם בחברה שלנו מצבן לא מזהיר, אבל בחברה שלנו זה אפשרי, זה אפשרי. בחברה ההיא זה היה בלתי אפשרי, בוודאי לא אחרי מלחמה. רק יקרא שמך עלינו סוף חרפתנו, אל תיתן לנו, אל תתחייב לנו כתובה, אל תפרנס אותנו, לחמנו נוכל ושמלותנו נלבש, בלשון ההלכה, איני ניזונת ואיני עושה, נכון? מותר לה לומר? היי, מותר לה לומר? איני ניזונת ואיני עושה? כן, מותר לה. הוא יכול לומר אל תעשי וניזנך? להלכה לא, שמה לא יספיקו לה. ככה נפסק. אבל היא יכולה לומר אני מזונת ואני עושה, זה מה שהן אומרות, לחמנו נוכל וסבלתנו נלבש, אנחנו נפרנס את עצמנו, כן, גם לחם וגם בגד, כסות, נכון? פלח ועוקיר והזון והפרנס והחלקל והסובר והחסה. בסוגריים, אני מדי פעם יוצא לי לשמוע הצהרת שקר מפורשת שעומדים תלמידי חכמים חשובים ומגבעות ותחת חופה ומצהירים, עומדים בביטחון מוחלט עם הצהרת שקר של חתן שלא מתכוון לפרנס ולחלקל ולסובר ולחסות, אלא היא תפלח ותזון ותפרנס ותחלקל ותסובר ותחסה את עצמה וגם קצת אותו, והוא ילמד, וזאת הצהרת שקר גמורה, וכולם מלמדים את החתנים האלה להציר הצהרת שקר. בכתובות של עדות המזרח יש גם שבוע חמורה בתקיעת כף, שאני מזועזע מזה בכלל. אני אוהב הרבה דברים בעדות המזרח, אבל לא שבוע חמורה בתקיעת כף. היה לי זה עכשיו, זה אתה חתן כזה, היה כתוב ככה, אמרתי, תשמע, אני לא משביע חתן בתקיעת כף, לא יעזור כלום. כתוב כתוב, אני לא משביע אותך. כן, ועוד בעדות המזרח של פעם, באמת חתנים התכוונו ברצינות להפלח בוקר. אבל היום מלמדים אותם גם כן לשקר. לפחות עשו כתובה של בן תורה, נסחו כתובה אחרת. אם אתם חושבים שזה תכלית התורה, אני לא מדבר על זה שהוא יהיה אברך כמה שנים וילמד ואחרי זה ילך לעבוד, כשהוא באמת מתכוון כל רוב ימי חייו לפרנס, אלא שכמה שנים לומדים והוא לומד, היא לומדת, בסדר, אבל כשאדם מתכוון ברוב ימי חייו לא לפרנס והוא מצהיר תחת החופה לפרנס, פלח פלח, כמו פלח, אני אבוא בסדר. ממש. אז הגברות האלה בישעיהו אומרות איננו ניזונות ואיננו עושות. תודה רבה, רק יקרא שמך עלינו יסוף חרפתנו, כי אנחנו בחרפה. כי נשים לבדן נתונות עם שיסה, כמו שבויות במלחמה, וכל איש מתעלל בהן, ומי יודע כמה אנסו אותן, הן רוצות להחזיק במישהו, להיחס במשהו, והן כולן בנות ציון. והיופי לאן הלך? התיאור הזה של ישעיהו שהוא מדהים לעצמו, כן, בחומר הלימוד בבתי הספר הדתיים מדלגים על זה. מן הסתם לא נעים להגיד לבחורים ובחורות בתיכונים שהנביא מכיר את תפארת האחסים והשביסים והסערונים, הנטיפות והשירות והרעלות, הפערים והצעדות והכישורים ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף, המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים, הגיליונים והסדינים, הצניפות והרדידים. דק, מאיפה הבקיאות הזאת? מה יגידו הבנות? מה יגידו המורות? מה יגידו הבחורים? אומרים, טוב, זה לא בחומר. לומדים פרק ב' ועוברים לפרק ה', או אני יודע, לפרק ו'. זה הבל, כמובן. זה טעות גמורה. אני זוכר שאמרתי למורות באולפנה, אתן לא תעיזו לדלג על זה. ואני רוצה שיהיה ויכוח, כן, שיהיה ויכוח. א', איך הנביא מכיר את המלתחה הזאת של הבחורות כל כך לפרטים, וב', מה הוא רוצה, איך נלך, מה נעשה, מה הנביא נגד זה, כבר אי אפשר להתלבש נורמלי וכל... שיהיה ויכוח, כן. המורות הסתכלו עליי, אבל לא השארתי להם ברירה, כי המורות בעצמן קשה להם ללמד את זה, נכון? זה קשה. זה קשה מכמה צדדים. קשה בגלל התיאור וקשה בגלל המשמעות. כל זה מדרש נבואי מדהים על אשת יפת תואר. אשת יפת תואר, שבויה, הגויה של ספר דברים, שאנחנו בכלל לא צריכים לדאוג לבנות שלנו, הבנות שלנו מסודרות. רק הבעיה היא מה יהיה עם השבויה היא. כי נתנו השם אלוהיך בידיך ושבית שביו, ומה אם חס ושלום מתייך בחרב יפולו גבורתך במלחמה, אומר ישעיהו, יען כי גברו בנות ציון. מה יכול להיות? וסיפח השם קודקוד בנות ציון, היא תגלח את ראשה והיא תסיר את שמלת שביה והיא תשב אבלה לארץ ותבכה. וכל זה תיאור מדהים. אני חושב שזה אחד הקטעים המעממים במדרש הנבואי שבישעיהו ובנביאים בכלל, לראות את הזיקה לאשת יפת תואר ולהבין שהיא ברקע. היה תחת בושם, ומה כי יהיה? ריקבון. ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה קורחה. כן, מעשה מקשה זה שיער עשוי, חגורה במקום זה יש זה חבל כזה שמחזיק משהו בקושי, תחת פתיגיל מחגורת סק, זה שוב החגורות היפהפיות לעומת הסקים. כי תחת יופי יש הברקה נפלאה ברדק, שכי זה קביעה, זה לא כי הרגיל אלא זה בא מקביעה. קביעה תחת יופי, כי של קביעה. אחרת חסרה פה מילה, וחלק מהפרשנים חושבים שזה מקרא קצר, כי אני יודע, אפר תחת יופי או משהו כזה, אבל כי זה כנראה קביעה. משחק מילים על קביעה תחת קביעה. אני חושב שזה באמת שיא מדהים. אני רוצה עוד לומר משהו על פרשת אשת יפת תואר, אם כבר נגענו בזה, במדרש הפשט, זאת אומרת, בהבנת הפשט בספר דברים, לפני המדרש הנבואי הזה, שעיקרו, שהוא מהפך את זה, שהוא מהפך את זה על ראשן של בנות ציון, לגבי הפשט בספר דברים, ובניגוד לרושם הרגיל המתקבל מהשיח התורני, לא מדובר בכלל בשאלה אם זה יפה, אם זה בסדר, אם זה לגיטימי שחייל מישראל חשק באשת יפת תואר בשביה. זה בכלל לא הנושא של הפרשה. זה מי שקורא רק את את שני הפסוקים הראשונים. ראית בשביה אשת יפת תואר וחשקתה בה ולקחת לך לאישה. זהו, יש הרגלים כאלה, קוראים פסוק אחד, מתחילים להביא פרשנים ומדרשים, שוכחים שיש פרשייה. עיקרה של פרשה זו באה לומר, כמו בכל הפרשיות, סליחה, כמו בכל הפרשיות שמתחילות בקי או באים, שהסוף בהם הוא העיקר. והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתה. זה מה שהתורה רוצה באה לומר. לא תהיה אשת יפת תואר שבויה אישה נמכרת למטרות זנות, כמו שזה בכל העולם, כולל בארצנו הקדושה כאן ועכשיו, שמביאים נשים ממרחקים, הלו הביאו אותם דרך סיני ובכל מיני, קשה לעלות על הדעת איך הביאו אותם, רק כדי למכור אותם מיד, מסרסור אחד לשני למטרות זנות. מה יקרה על השבועיות האלה? מה עושים בהן? מתאמרים בהן. מי שהוא חושק בא עליה, נמאס לו, זורק אותה או מעביר אותה למישהו, מקבל תמורה, וככה הופכים להיות סרסורים, והארץ כולה חניפה תחת יושביה. זה המצב שהתורה נלחמת בו. היא תהיה לאישה, חשקת בה, לקחת לך לאישה, והביתה אל תוך ביתך, גילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה והסירה את שימת שביה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ותימה ירח ימים. שזה פרידה מכל עולמה שהיה לה, צריך לתת לה את הפרידה הזאת. אגב, גילוח הלוויים כשהם נכנסים לתפקידם הם מגלחים את כל שערם, זה פרידה מעולם שהיה והתחלת עולם חדש. מדי פעם אנחנו שומעים על חבר'ה כאלה שמחליטים על איזה תגלחת כללית כזאת, כאילו פרידה ממשהו, התחלה חדשה. זה באמת נכון, הרעיון יש בו משהו נכון. ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה, היא לא תהיה לך לשפחה, וכל שכן לא שפחת מין ודברים כאלה. הייתה לך לאישה עם כל הזכויות כאישה ממש, במעמד שווה לכל אישה בישראל. זה מה שהתורה אומרת. עכשיו בואו נזמין את כל הדרשנים לדבר. והיה אם לא חפצת בה, מה שצפוי במקרים האלה, שלחתה לנפשה, מחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתן. הרעיון הזה שגבר צריך להתייצב מאחרי מעשיו הוא עוד אמירה מוסרית של התורה. מה פירוש להיות גבר בלשון התורה? פירושו לא לברוח. גבר שבא על אישה, יש עליו חובות והוא לא יכול לזרוק אותה ככה. והתורה אומרת את זה כמה פעמים. התורה אומרת את זה באונס, נכון? שוב, בספר דברים, נכון? ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה, לא יוכל שלך כל ימיו. היא יכולה להתנגד, היא או אביה, ככה הלכה מדיוק הפשט, הוא לא יוכל שלך כל ימיו. והוא הדין במוציא שם רע. והתורה אומרת את זה בפרשת משפטים בעמה עברייה. עמה עברייה מיועדת לנישואים. מה לעשות, יש משפחות שאינן יכולות לגדל ילדה כזאת, ואין לה תקווה ואין לה סיכוי והיא עבודה בעולם, ואביה מוכר אותה בדלת ברירה כדי לתת לה איזשהו סיכוי. אז מה יקרה? יעבירו אותה מיד ליד. לא תצא כצאת העבדים, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדע ואפדע. לעם נוכרי, כלומר למשפחה אחרת, עם זה משפחה במקרא, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדובה, ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו שעירק סוטה ונתה לו יגרה. מפה לומדים את זה, מהאישה הזאת, האמה הזאת. ואם שלוש אלה לא יעשה לה ויצא חינם אין כסף. לא אמה עברייה תהיה פילגש כזאת ולא אשת יפתו. זאת אמירה של התורה. לא תתנו בארצכם שוק של נשים למחירה. זה לא יקום ולא יהיה, לא תהיה קדישה ולא יהיה קדש, אתנן זונה ומחיר כלב, לא תתנו דברים כאלה. זה מאבק כביר. איפה התורה שמה את האצבע? במקום שבו זה צפוי. בעמה עברייה ובשבויה נוכריה. שזה רק לקרוא את הפרשות האלה ולהבין מה כתוב בהן, כל הדיון על דיברה תורה כנגד יצר הרע נקבל בכלל פנים אחרות. כן, דיברה תורה כנגד יצר הרע, ברור. מה זה דיברה תורה כנגד יצר הרע? שכאשר יצר הרע חוגג, אז לא עמה עברייה ולא שפחה נוכריה הן הופכות להיות נשים, אלא הן הופכות להיות פילגשים במקרה הטוב, ונשים שנמכרות מיד ליד למטרות זנות במקרה הרע. זה מה שקורה. זאת המלחמה של התורה. אדם תחת אשר היא ניתה, גבר, עשית מעשה, תעמוד מאחורה. איפה כמובן הסיפור של אשת יפת תואר וכולל בן סורר ומורה? איפה הסיפור הזה מופיע? בספר שמואל?
דוד,
נכון? אצל פרשת אבשלום, נכון? אמנון ותמר ואבשלום, שם הסיפור הזה מקבל ממדים מיוחדים. ומה הסיפור של אמנון? אחרי שהוא עושה מעשה, הוא מואס בה. הוא לא סובל, במקום שהוא לא יסבל את עצמו, הוא לא סובל אותה. הוא משליך אותה, הוא זורק אותה, היא בוכה, היא מתחננת. אל תזרוק אותי, אסוף חרפתי, כן? תשמור על כבודי, עשית מעשה, תעמוד מאחוריו. זה מתואר שם בצורה, בצבעים הקשים והחריפים מאוד. ואכן בגמרא, אתם יודעים, בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, עיר הנידחת לא הייתה ולא נבראה, ואומר אחד התנאים, אני ישבתי על תילה. כלומר, היה בן סורר ומורה והייתה עיר הנידחת. למה הוא מתכוון? לדעתי הוא מתכוון לקבר אבשלום בירושלים. אני ישבתי על חורבות ירושלים וראיתי שם חורבות מצבת אבשלום, ואל תגידו שלא היה. ככה אני מבין את הדעה הזאת של אני ישבתי על קברו. אני חושב שזאת אמירה שמכוונת כלפי אבשלום וירושלים. גם זה אותו, אני לא זוכר את השם, מי אמר את זה. אתם אם הם חשבים תמצאו את זה די מהר. אני ישבתי על תילה, אני ישבתי על קברו. מי אמר את זה?
רבי יוחנן.
מה?
רבי יוחנן.
אז רבי יוחנן אומר את זה לדעתי כלפי חורבות ירושלים, חורבות ירושלים ומצבת אבשלום. אז זה פשוט כיוון שנגענו בפרשת אשת יפת תואר, ואי אפשר לדעתי לעבור לסדר היום על הלימוד השערורייתי של הפרשייה הזאת מבחינת הפשט. אז ראינו גם פשט הפרשה בספר דברים לעומקו, וגם הדרש הנבואי המדהים של ישעיהו על גביו. ואני מודה שלא הייתי מגלה את אשת יפת תואר אלמלא פרשת המלך. אחרי פרשת המלך כבר אני מסתכל מסביב, אני כבר מתחיל לראות, אני רואה יורנו מדרכה ומציון תצא תורה ודבר השם ירושלים ושפט וקמת והלכו ונעלה וכל זה, אני רואה את ביטויי כי יפלא ממך דבר למשפט, ואני רואה שופט ונביא וקוסם וזקן, ואני רואה בירתם הכרם, ואז אני כבר רואה גם אשת יפתו. מה אומר לכם ביום ההוא יהיה צמח השם לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפלטת ישראל? פרי הארץ לגאון ולתפארת. אני מדבר עכשיו על ספר דברים. מה? בספר דברים, מה זה אומר?
ביקורים.
ביקורים, קראנו השבת. לא ברור שזה ביקורים? וביקורים מתחבר עם מה? עם מה? וברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראי הענן יומה ועשן ונוגה יש לה ולילה, כי על כל כבוד חופה וסוכה תהיה לצל יומה מחורב ולמחסה ולמסתור מזרים וממטר. מה זה? סוכות. איך ביקורים מתחברים סוכות? מה? ברור שביקורים, רוב הביקורים באים בין שבועות לסוכות, ורובם יותר בסוכות מאשר בכל תאריך אחר, נכון? כי מה שבא בשבועות, כשמתחילים לעשות לי תהלוכות טנה עם פירות בשבועות, אני אומר למורות ומורים, מורות וגננות, תרדו מזה ותביאו בשבועות שיבולים, כי אין שיבת המינים. אם יש שיבת המינים, להביא מהם ביקורים בשבועות, סימן שזה גדל שלחין ואין מביאים ביקורים ממנו. אי אפשר להביא בשבועות ענבים. זה לא ימי ביקורי ענבים. ביקורי ענבים זה חודש אחרי. ותאנים ורימונים וזיתים, זה הכל סוכות. ביקורים, פירות הביקורים הם הרבה יותר סוכות מכל דבר אחר. זיתים זה הולך לכיוון חנוכה, אבל תמרים ורימונים ותאנים וענבים, זה עכשיו, זה הזמן. אז פרי הארץ לגאון ולתפארת מתחבר לסוכה. ומניין למד רבי עקיבא לפי גרסת המחילתא שסוכות ענני כבוד? מהפסוק הזה, מהפסוק הזה, חברים. וברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראי הענן יומם ועשן ונוגה יש לה ולילה, ועל כל כבוד חופה וסוכה. את הפסוק הזה מביאה המחילתא בשיטת רבי עקיבא. גם זאת דרשה, אבל בספר שמות. איך הולכת הדרשה בספר שמות? איפה אכלו את המצות ביציאת מצרים? ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו
בסוכות.
אכלו מצות בסוכות, נכון? זה מה שכתוב בשמות. ומה כתוב? ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. נו, מה כתוב אחר כך? והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם. זאת אומרת, במקום שבו אכלו מצות בסוכות, מיד הופיעו ענני הכבוד. על זה בנויה הדרשה של ישעיהו, אלא שהיא כבר לוקחת בחשבון את ההעתקה שהתורה העתיקה את הסוכות מהמצות אל האסיף. אתם תופסים שהתורה לקחה את הסוכות של יציאת מצרים והעבירה אותם חצי שנה, שזה החידוש בספר ויקרא בפרשת המועדות, להצמיד סוכות לאסיף ולא למצא. אילו היה לנו ספר שמות בלבד, והחג של החודש השביעי נקרא חג האסיף בצאת השנה, אז היינו אוכלים מצות בסוכות כמובן מאליו. מעין כבר נהגו כל ישראל לאכול המצה בסוכה, זכר יציאת מצרים, משהו כזה. כן, אני מנסח הלכה שאם זה לא היה כתוב במפורש בתורה, זה היה בתור מנהג ישראל, כמו שאנחנו מכירים. אלא שהתורה העתיקה, העתיקה מלשון העברה, את הסוכות מהחודש הראשון לחודש השביעי. למה? תעיינו בבקשה ברשב"ם לסוף פרשת המועדות בויקרא כ"ג, וזהו פשוטו של מקרא לפי דעתי. אני חושב שקשה להטיל בזה ספק. למה התורה העתיקה את הסוכות מהמצות אל הסיף, שזה חלק מהחינוך של התורה? והרשב"ן בעצם אומר שהתורה נתנה לסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, לא משמעות של תחנה ראשונה בדרך יציאת מצרים, אלא משמעות של 40 שנה במדבר. כל התקופה, סוכת המדבר לא של תחנה אחת, אלא של כל 40 שנה שהלכו במדבר, בלא בית ובלא נחלה ובלא שדה ובלא פירות ובלא אסיף. ודווקא כשיש אסיף ופירות ויש שמחה ויש גם חשש גאווה, אז צא מהבית לזכור את הסוכה שהייתה לנו במדבר, שלא היה לנו לא בית ולא שדה ולא מקום לשבת. זה הרשב"ם. אני יודע שבטור בהלכות סוכה כתוב הסבר אחר. תלמידי חכמים דרכם שהם יודעים לצטט את הטור במבוא להלכות סוכה, שם יש הסבר אחר. העולם התורני מתחלק ללומדי פרשנות תורה שיודעים רשב"ם והם מעטים, וללומדי על הלכות אורח חיים שהם יודעים טור. כמה אנשים יודעים את שני הדברים אינני יודע. בהקדמה להלכות סוכה בטור הוא אומר שבחודש השביעי זה ניכר שהכוונה היא לשם מצווה, כי בתחילת האביב והקיץ זה נראה כיציאה לחופש החוצה אל השדה, כאיזה מחנה קיץ, נכון? אבל כשכולם כבר נכנסים הביתה מפני הגשמים, לקראת הגשמים כבר מתחיל להיות קריר, אז ניכר שזה לשם מצווה. הקושיות על פירוש הטור, צריך להקשות קושיות רבות. רק אחת מהן היא שבארץ ישראל החודש השביעי הוא עונת תמרים ורימונים וסוף קטיף ואסיף, לא בציר, אבל סוף עונת היין, ובהחלט יצאים לשדה לסוכות חקלאיות. ומה שהטור הכיר זה לא המציאות של ארץ ישראל. זה אחד. ושתיים, הוא אומר בית שמאי. לכאורה הוא אומר בית שמאי, כי בית שמאי פוסלים את כל סוכות הקיץ. סוכות השומרים וסוכות הגנים, נכון? כל רשימת הסוכות האלה שלא נעשו לשם מצווה, שברור שהם לא נעשו לשם מצווה, בית שמאי פוסלים אותם ובית הלל מכשירים אותם. לא צריך כוונה לשם מצווה. אז אפשר לתרץ בתוך שכיוון שזה כבר בחודש השביעי אז הכוונה ניכרת, אבל זה לא נראה ממחלוקת בית שמאי ובית הלל שבסוכה. פירוש הרשב"ם עולה יפה לפי בית הלל, לפי ההלכה ולפי המציאות. ומדי פעם יוצא לי לומר לרבנים שלמדו הלכות ונבחנו מכינים דפים, הרי היום מכינים דפים, כבר לא מכינים דפים, כבר הכל בקבצים וכבר שולחים בדואר אלקטרוני. אז קרוב להניח שהרב שלמד הלכה יצטט את הטור, וספק אם הוא יודע את הרשב"ם, ספק אם הוא יודע, כי בבחינות לרבנות באורח חיים לא שואלים רשב"ם על התורה. במקום שיש מישהו ששואל רשב"ם על התורה, לא בטוח שלומדים אורח חיים בירדיה. אז אתם, מה שעשיתי עכשיו זה פשוט פרובוקציה כדי להיות בטוח שאתם לא מפסידים את הקטע הזה ברשב"ם, כי פשוט זה קטע בסיסי. הרשב"ם שם יוצא מגדרו, הרשב"ם מקצר בדרך כלל, ויש כמה מקומות שהוא ממש משתפך, וזה אחד המקומות האלה שהוא פשוט נפתח ומשתפך ונותן מערכת שלמה של הסבר למה סוכות מוצמד, הסוכה מוצמדת של יציאת מצרים להסיף, וזה מה שמביא את זה לחודש השביעי, כי העונה של החודש השביעי זה האסיף. אז יש פה ביקורים, פרי ארץ הגאון ומתפארת, צמח השם לצבי ולכבוד ופרי ארץ הגאון ומתפארת לפליטת ישראל. כך מתחילה הנחמה פה, הישועה, הניקוי, ואז כל הנשאר וכל הנותר, קדוש יאמר לו, השם ינקה גם את צועת בנות ציון, שזה כמובן היפוך כל היופי שהיה שם, וגם את דמי ירושלים, שזה ביארתם הקרם. מה משותף? מה משותף למנהיגים של פרק ג' שאמין עוגסיו מעולל ונשים משלובו, מאשריך מתאים, אתם ביארתם הכרם, גזעת עיני בבתיכם, לבין בנות ציון? מה שמשותף זה הגבהות, זה הגאווה, הגאווה שמולידה את החטאים האלה. הראש הזקוף יותר מדי, וזה הרי מה שמחבר את פרק ג' לפרק ב'. כי מה זה פרק ב'? כי יום להשם צבאות על כל גאה ורם ועל כל נישא ושפל, ושך גבהות האדם ושפל רום אנשים, נשגב השם לבדו ביום ההוא. אז מי המלך? דרך המנהיגים והשופטים עד בנות ציון, הגאווה הזאת שתושפל, והשם ידיח את דמי ירושלים ברוח משפט וברוח באר. זה המשפט, רוח משפט, ניקוי גאווה של שופטים וגזלנים וחבורות של בעלי יכולת שמתעללים בחסרי כל, ובמקביל גאוות הבנות שניכרת בלבוש, בלבוש, בתכשיטים, בהופעה. אחרי הניקוי הכללי הזה יבוא חג סוכות של ענני כבוד וסוכה, יחד עם פרי הארץ לגאון ולתפארת. חוזר עוד רגע לספר דברים. באמת פרשת והיה כי תבוא אל הארץ וירשת וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה, השם לא יכול לתן לך שמתה ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם לא יכול לשכן שמו שם. אז איפה הפרשה הזאת הייתה צריכה להופיע בתורה, בספר דברים? בפרשת ראה. ברור, כי שם מצוות המקום אשר יבחר השם לשכן שמו. ולא רק זה, אלא שזה מתחבר באמת לסוכות. אז כשם שכל הבכור נמצא שם בראה לפני שמור את חודש האביב ועשית פסח, כך פרשת ביקורים הייתה צריכה להיות איפה? בין שבעה שבועות תספור לך לבין חג הסוכות. ואם רצה משה להצמיד שבועות לסוכות, אז אחרי סוכות. הרי זה המקום שלה. למה היא מופיעה בפני עצמה בסוף? והשאלה הבאה שקשורה לזה כמובן, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, הפסקה השנייה בפרשת כי תבוא. הרי זה כמו שמע ומדלג לוויה עם שבוע. כשקוראים שמע ומצמידים לוויה עם שמוע, שמים לב לכל הפרשות שבאמצע בתורה, מבינים שזה התחלה וסיום של איזה יחידה? לא בטוח. עשר תעשר את כל תבועת זריך יוצא השדה שנה שנה בראה, נכון? כבר קרה לי שקראתי את זה ככה, אנשים לא הבינו איפה אני קורא, כמו שלא הבינו פה אחדים מה עשיתי בהתחלת השיעור שקראתי את חזרתי מסוף ד' לתחילת ב', לקח כמה שניות להבין מה אני עושה, נכון? אני אסביר את זה בעזרת השם תכף. בדברים י' פסוק כ"ב, עשר תעשר את כל תבואת זריך יוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני השם הולך במקום אשר יבחר שכן שמו שם עשר דגנך ותירושך ויצריך ובכל בקרך וצונך, ומען תלמד יראה את השם הולך כל הימים וכירבה ממך הדרך וכו'. מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחתה בשעריך, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבע, ולמען יברכך השם עליך בכל מעשה ידך אשר תעשה, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ומתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבע, ואמרת לפני השם עליך ביארתי הקודש מן הבית. גם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה כחול מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי למצוותיך ולא שכחתי וכו'. השקיפו ממון קודשך מן השמיים. זה פרשה אחת, פשוט פרשה אחת, זה רצף פשוט. אז למה הפרשות האלה מופיעות בסוף? אלה הפרשות האחרונות של המצוות לפני הברכה והכללה. כן, אחרי שתי הפסקאות האלה יש פסקה מסכמת, היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ואת השם האמרת והשם האמירך, עם סגולה, עם קדוש, זהו. הברכה והכללה. והרבה פעמים בתורה יש הסיום סוגר להתחלה. אתם מכירים את השיטה הזאת? בלועזית קוראים לזה עיקרון חייסתי. זה בנוי על 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 הכי חזרה לראש. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אחת, שתיים, שלוש, שלוש, שתיים, אחת. כן, זה מסגנון התורה. זה מובן מה שאני אומר? זה שמע והיה עם שמוע. זה גם קדש והיה כי הביאך, למשל. כן, אתם אומרים את הפרשות האלה או רק מניחים אותם? דבר השם למשה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם לבני ישראל באדם עבר בהמה לי אחד. יאמר משה אל העם, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים בית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ היום אתם יוצאים בחודש האביב. שתיים, והיה אחי יביאך השם אל ארץ הכנעני, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה שבעת ימים וכולי, היה לו אותה לידך וזיכרון בין עיניך. זה והיה כי הביאך של שתיים, נכון? של היום אתם יוצאים בחודש האביב, שמרת את החוקה הזאת עם אדם ימים ימים. אז זה מסביר את ויאמר משה אל העם, והיה כי הביאך, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם. מפרט ומרחיב את האמיר, את אחת, אחד, שתיים, שתיים, אחד. למה? אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים למה עד שראיתי שהתשובה היא ככה. יש פשוט כל כך הרבה כאלה שזה סגנון התורה. אנחנו, הראש שלנו לא בנוי ככה, אבל סגנון התורה בנוי ככה. אחד, שתיים, שתיים, אחד. יש פעמיים ויחי ויחה, אבל הם מסודרים בסדר הפוך. הראשון ממשיך את השני, והשני ממשיך את הראשון. כן, פשוט נהדר לראות את זה. כשקוראים את זה ברצף לא רואים, לא שמים לב למה. כי המסורה של משום מה, צריך לדעת להבין למה, אבל המסורה לא נתנה סימן בין שתי האמירות הראשונות. אלא אם היה הפסק פרשייה אחרי הפסוק הראשון, קדש לכל בכור, והפסק פרשייה בחודש האביב, אז היינו רואים שיש פעמיים והיה כאיבי אחר, הראשון מכוון לשני והשני לראשון, ויש פה סגירה. כן, תציצו בזה. יש מנהגים, מנהג כזה, נכון? שלא מספיק להניח אותם על הראש, כי צריך גם להגיד בפה, כמו קראת שמה. אז לפחות פעם, פעמיים, תסתכלו מה כתוב בתפילין. שלא תהיו כמניחים שאינם יודעים מה כתוב, שמה, קראת שמה אתם יודעים על פה. ואז תשימו לב שזה בנוי במבנה הזה. הנה המבנה הזה לפנינו. בסוף פרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך ויצאתכם ממצרים, שזה מחזיר אותנו לפרשיות המלחמה של פרשת שופטים לפני כי תצא. בניגוד לרוב מצוות כי תצא, שהן מצוות על היחיד, על המשפחה, על הנחלה, מצוות פרשת שופטים הן מצוות על האומה. שופטים ושוטרים, מלך, נביא, מלחמה, הרי מקלט, דיני עגלה ערופה, וזה אלה מצוות על הכלל. כי תצא למלחמה לא יביך וראית סוס ורכב ועם רב ממך לא תירא מהם. מצוות על הכלל. זכור את אשר עשה לך עמלק, מחזיר אותנו למצוות המלחמה. ביקורים ומצוות המעשר מחזירות אותנו למצוות המקום שבך השם שכן שמעו. ואז בא הסיכום והברכה והכללה. ואם עוד יש ספק למישהו, אז מתחילת ראה נזכרו הגריזים והריבל, נכון? ראה נוכנית לפניכם היום ברכה וכללה, אתה תברכה להרגיזים את הכללה הריבל, לא עם הבבר הירדן. ואז מתחיל פירוט מצוות המקום שבך השם שכן שמו, מצוות האומה או החוקה של פרשת שופטים, מצוות היחיד והמשפחה והנחלה של כי תצא, סגירה לפרשיות המלחמה, סגירה למצוות המקום שבך השם שכן שמו, הברכה והכללה. זה פשוט יושב מדויק אחד אחד, סדור. הראיתי את זה בשבת לרב רימון, הוא היה המום. הוא אמר, אבל למה? וניכר שהוא ראה את זה פעם ראשונה, הוא קלט שזה באמת ככה, שזה באמת, שבת שעברה הראיתי לו סוף המלאק אבל אני אומר לו, זה סגנון התורה. לא, צריך סיבה. בסדר, יש לי גם סיבה. כן, למה דווקא פרשת המלאק מכל מצוות המלחמה מופיעה לבדה? כי במלחמת המלאק יש דברים שאין בשום מלחמה אחרת. למה דווקא ביקורים ובידוי מעשרות מופיעות כסגירה למצוות המקום שבך השם שכן שמו? כי יש פה שתי הצהרות, שתי אמירות, נכון? אגדת הראשית, ראשית האומה על ראשית פרי אדמה, וסיכום הוידוי של סיכום שלוש שנים של מעשרות. יש פה שתי הצהרות, מצוות של שקשורות באמירה, אמירת הראשית ואמירת הסיכום. עדיין קשה, למה ככה? כי למה ככה? כי התורה ככה סוגרת. ובשיטה הזאת ובדרך הזאת גם קראתי לכם את תחילת פרק ב' בסוף פרק ד'. תחילת פרק ב' היא מוזרה, מתחיל והיה באחרית הימים, ואחר כך הוא יורד לתוכחה הנוראה והאיומה הזאת של פחד השם והדר גאונו בקומו לרוץ הארץ, והחשבון הקשה הזה עם המלאכים ועם החברה כולה הגאה, עם כל ההנהגות, ועד גאוות בנות ציון, חשבון המר והנוקב, ואז מתחילה נחמה וישועה לנותרים, לניקוי והדחה ורחיצה, ואז כמו ביקורים וענני כבוד וסוכה של יציאת מצרים, וזה נראה קטוע. וסוכה תהיה לצל יומם מחורב ולמחסה ולמסתור מזרום ממטר, נקודה. זה לא נשמע סיום, נשמע שחסר פה דבר. עכשיו אם בסוף חוזרים להתחלה וקוראים שוב את והיה באחרית הימים, זה מתחבר לגמרי. כי מתי ינהרו כל הגויים אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב? תגידו לי אתם. מתי? בחג? בחג הסוכות. מניין לנו? מנבואת זכריה. מה ההיגיון? ההיגיון הוא שיציאת מצרים מיוחדת לעם ישראל, אבל היום הרת עולם, תשרי, שייך לעולם כולו. זה ההיגיון. אסיף, סיכום שנה חקלאית לקראת גשם, זה שייך לעולם, זה אוניברסלי. מי שלא מכיר את זה מזכריה י"ד, נכון? הרי מה אומר זכריה? שמי שלא יבוא לא יהיה עליו גשם, נכון? זה שקשור הדין על המים שם. שוב, רבים יודעים את דין על המים מאיפה, כי הם קראו את זה בספרי ההלכה והמנהג, והם יודעים שסוכות הוא חג אוניברסלי, כי 70 פרים כנגד 70 אומות, זה הם יודעים. וכמה יודעים שזה כתוב בזכריה ושזה מתחיל בזכריה. אני מראה לכם שזה מתחיל בישעיהו, שיש קשר בין סוף פרק ד' להתחלת פרק ב', כי זה הזמן שהם באים, שהם צריכים לבוא, שמתאים להם לבוא. ואז הישועה הזאת, ירושלים המתנקה של פרק ד', שהיא כאין יציאת מצרים, התחדשות של עם ישראל, תהפוך להיות מקור משיכה לכל העמים, לעמבים שיבואו לחו ונעלה. ואז סוכות הופך להיות חג של עלייה לרגל בינלאומית שיקרה שלום, שזה באמת מתאים בזכריה, זה בעקבות מלחמה נוראה, נכון? מה זה עוד, לאן זה עוד מתחבר? מתי חנוכת המשכן הייתה? כמובן חודש הראשון, נכון? יציאת מצרים. מתי שלמה חנך את הבית להשם? בירח חייתנים, בחג, הוא החודש השביעי. כן? קיעות מלאכים, קטן עלינו. בירח חייתנים בחג. שלמה. זאת אומרת, שלמה כבר בא לשדר משהו אחר. זה לא יכול להיות מקרה שהמשכן נחנך בחודש הראשון, יציאת מצרים. כי למה? וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, אומר משה בסוף ברכתו. כי יציאת מצרים ומשכן זה עם ישראל לבדו, יציאת מצרים, ניסן, זה עם ישראל לבדד. אבל כשבא שלמה לפתוח את הבית אל העמים כולם, ואיך אני יודע? כי מה הוא אומר בתפילתו? גם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, בא מארץ רחוקה למען שמך. הוא הופך כללה לברכה, נכון? הוא בא מארץ רחוקה לא כמו בפרשת ניצבים לראות את החורבות, אלא למען שמך אל הבית הזה. אז הוא עושה את זה בירח היתנים בחג החודש השביעי. זאת אומרת, באמת יש כאן העניין הזה שניסן הוא גאולת ישראל ותשרי הוא גאולת עולמים. וזה מתחבר יפה, זה סוגר יפה לסוף פרק ד', שפרק ד' נראה קצר ולא מספיק ממצא, לא מתרומם מספיק כנגד כל התוכחה הנוראה, והוא גם נראה קטוע בלי סיום הולם. והנה כשאני קורא את ההתחלה בסוף או גם בסוף, אז זה מסתדר יפה, החיבור הזה בין סוף להתחלה. אז למה הוא התחיל בבעיה באחרית הימים? ותזכרו שדיברנו על פרשת כי יפלא ממך דבר למשפט ואחרי הפרשת המלך. זאת אומרת, זה לא במקרה ככה, זה בכוונה ככה. מתחיל באחרית הימים ואז הוא ממשיך בפרשת המלך ועובר לתוכחה. כי הנביא לא רצה להתחיל בתוכחה, הוא רצה להתחיל במבט למרחוק, הוא רצה להתחיל בישועה האחרונה, קודם לשאת מבט למרחקים אחרי זה לצאת לדרך קשה. כמה מכם כבר למדו לנווט? קודם עולים על איזה מקום גבוה, בוחרים נקודת ציון כזאת או אחרת, מוציאים אזימות, כן, אומרים שם נקודות בולטות, כן, מתכננים מסלול, קובעים לאן רוצים להגיע, ואחר כך גוזרים את דרך הנפתולים שהם צריכה להוביל אותנו למטרה. משהו מעין זה, לא להתחיל בתוכחה שהיא מייאשת. פרק ב' וג' זה מייאש, זה באמת מייאש. הוא מתחיל והיה באחרית הימים, הוא מתחיל בסוף. אנחנו נראה את הדבר הזה בישעיהו עוד לפחות פעם אחת בסדר הילדים שלו, כי בפרק ז' הוא נשלח לקראת אחז, אתה ושאר ישוב ביניך, אחר כך ייוולד לו עמנואל, ובסוף מהר שלל חשבז, כי יבוא מלך אשור ויקח הכל. אז הסדר הרי הוא הפוך, נכון? מהר שלל חשבז ואף על פי כן עמנואל, ובסוף שאר ישוב. אבל שאר ישוב נולד ראשון, זאת אומרת השם שאר ישוב בא לפני עמנואל, וודאי לפני מהר שלל. כן, יש פה איזה מגמה לפתוח בסיום. המגמה הזאת לא רק בישעיהו היא, אלא אפשר לראות אותה גם במקומות אחרים, ובמיוחד בפתיחות ספרים. דיינו יהיה להראותכם עכשיו את ירמיהו ואת הושע, עוד שתי דוגמאות לתופעה הזאת. ירמיהו לא כל כך מזמן מתחיל פרק ב', ויהי דבר השם אליי לאמור, מה שאמרתי על פרק ב' בישעיהו נכון גם ירמיהו וגם יחזקאל. ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, כל אוכליו ישנו רעה תבוא עליהם נאום השם. ואחר כך שימו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. פרק היום ונורא פרק ב' ואחר כך ג', ואיך תשובי אליי בכלל, הלא חנוף תכנף הארץ ההיא, הן ישלח איש את אשתו, פרק ג' בירמיהו, והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד, איך תשובי, ומשובה ישראל ובוגדה יהודה, ושובו בנים שובבים ושובבים והננו עתנו לך, ובהתחלת ד' שזה עדיין אותה נבואה של ג', אם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב, ואם תסיר שיקוציך מפניי ולא תנוד, ונשבעתך חי השם באמת ובמשפט ובצדקה, ויתברכו בו גויים ובו יתהללו. וידבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. קוראים את זה בסוף, פתאום רואים איך זה יושב יפה, התחבר יפה, ברור. אלא שהנביא רצה לפתוח בסיום, בנחמה, לא רצה לפתוח בפורנות. אותו הדבר יש בהושע, גם כן בפרק ב', הפטרת במדבר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל, אמרו לאחיכם עמי לאחותיכם רוחמה, ריבו ועמכם ריבו. שזה בעצם התחלת התוכחה הגדולה הנוראה והאיומה הזאת. ובסוף בסוף חבר הסתיך לי שלוש פעמים, ירסתיך לי באמונה וידעת את השם, היה ביום ההוא אענה נאום השם, אענה את השמיים והם יענו את הארץ, והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצר, והם יענו את ישראל, וזרעתי עלי בארץ וריחמתי את לרוחמה, ואמרתי ללועמי עמי אתה, והוא יאמר אלוהי. היה מספר בני ישראל ככל הים. אני פשוט מתחבר כך היטב וברור, וזה חלק מסגנון המקרא לקשור סיום בהתחלה. אז זה מסביר יפה את החיבור של סוף פרק ד' להתחלת פרק ב', וזאת יחידה שלמה אחת שיש בה הרבה הרבה מדרשים נבואיים על פרשיות בתורה, ובמיוחד בספר דברים. מה שם? לעניין הזה של דרשות התורה בספר ישעיהו בכלל, ודרשות הספר דברים בפרט, נקדיש בעזרת השם את השיעור הבא, אלא שלפני סליחות בוודאי יהיה משהו, נכון? לא? כן, לא. מה? יום ראשון הבא, מה צפוי? מה? טוב, בסדר. אז בעזרת השם נקדיש לזה את השיעור הבא, כי זו תופעה רחבת ממדים, חשובה ומשמעותית מאוד בהבנת ספר ישעיהו ובהבנת התורה, ובמיוחד בהקשר לספר דברים, שזה ממש שורש האמונה ושורש המרי בדורותינו אלה. ואני לא בטוח שמציתי את כל הדרשות הרמוזות פה על פרשיות בתורה ובספר דברים בפרט. יש עוד, אבל את הדברים העיקריים ראינו, וראינו בעיקר שבית ג' ד' זאת יחידה שלמה אחת, זה לא שני פרקים, זה לא שלושה, זה סתם יחידה אחת שלמה, ויכולה להילמד יפה וברור, מתחברת היטב, בייחוד כשרואים, קוראים שוב את ההתחלה בסיום.